הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד.
שלום, שלום, שי, אתה איתנו?
כן, אהלן.
איזה כיף, אנחנו מקליטים עכשיו שאני פה בישראל, ואתה בגרמניה. אז למי שלא מכיר, אני אציג לכם קצת מי זה שי עינת בשבילי, ולמה הזמנתי אותו בעצם לשיחה ככה לדבר קצת. אז שי, כמו שאני קוראת לו, אבל זה חפשו בגוגל, זה כבר תפס חזק, שי הוא הגורו של ה-CRM בישראל, עוקב צמוד אחרי האבולוציה של פתרונות השירות, שיווק והמחירות, מהראשונים, הארכיטקטים הראשונים בישראל שהביאו את הדיינמיק CRM של מייקרוסופט לשוק הישראלי, כולל גיור, וגיור המוצר לעברית, זאת אומרת להפוך את המוצר שגם אנחנו הישראלים נוכל לכתוב בעברית. הוא חי בעולם הדיגיטלי, ולאחרונה העביר את החיים שלו עם המשפחה לגרמניה, אבל מבחינתו ממשיכים לעבוד כרגיל, אנחנו לא מרגישים שהוא בחול. אז היי שי, איזה כיף שהצטרפת אלינו, ורציתי קצת לדבר איתך על כל העולם של ה-CRM, כל המערכות, קשרי לקוחות, סוף סוף הגענו לעידן שהלקוחות הם חשובים, והשירות לקוחות, אז אכפת לחברות מאיתנו, ורציתי קצת ככה לשמוע ממך על האבולוציה או רבולוציה, כמו שאתה קורא לזה, מה עובר על התחום הזה של ה-CRM.
כן, האמת היא שלדעתי אנחנו עכשיו בתקופה ממש ממש מעניינת, לא רק ב-CRM אגב, כן, עם כל העידן הדיגיטלי שהזכרת, כן. אבל זה גם בא לידי ביטוי ב-CRM, ובאמת אני כבר איזה 20 שנה מתעסק ב-CRM, ואני יכול לחלק את זה בערך לאיזה 17-18 שנים אחרונות, אל מול השנתיים שאחריהן, שבאמת הזכרת אבולוציה ורבולוציה, זה היה באיטיות. זה נכון שלפני 20 שנה, כשהתחלנו להכניס את המערכות האלה, ממש היינו בארגונים שהיה צריך להסביר להם למה אתה צריך CRM, ולהסביר לאנשים שלא יכול להיות שכל פעם שאני מתקשר למוקד, שואלים אותי מחדש עם מי דיברתי ועל מה דיברתי. אז את זה כבר, את המשוכה הזאת, עברנו מזמן, אבל בעצם היו המון שנים שבסדר, זה המערכות הלכו והשתפרו לאט לאט, אבל בסוף זה היה מערכת להזנת מידע כדי שיוכלו לדעת מה קרה עם הלקוח ולהמשיך את הטיפול בו, ולמנהלים זה נתן תמונת מצב טובה, אבל לעובדים עצמם זה בעצם היה מערכת להזנת מידע. ורק בשנים האחרונות זה מתחילה, ממש מתחילה עכשיו, מהפכה של ממש, שזה מערכת שהופכת להיות מערכת חכמה שבאמת מסייעת לי בלעשות את העבודה שלי, וזה, שוב, אני יכול, תעצרי אותי מתי, אני יכול לדבר על זה עד אין סוף, אבל זה בעצם קורה הרבה בזכות דברים כמו כל הנושא הזה של בינה מלאכותית שנכנסת, ואז המערכת תוך כדי יודעת להציע לי את הדברים, יודעת לסכם לי את הדברים, יודעת להמליץ לי, יודעת לעשות המון דברים שפעם הייתי צריך לעשות אותם בעצמי. ככה זה על רגל אחת המהפכה שהזכרת אותה, ויש לזה המון אספקטים.
מגניב. אז איפה בעצם התחילה המהפכה הזאת? מתי זה שינוי ומתי זה מהפכה?
שינוי זה כשמשהו הוא הדרגתי והוא לא באמת שינה את ה, בוא נקרא לזה, את הדפוסי התנהגות. Mm-hmm. את הצורה שבה היינו עושים כל מיני תהליכים. בצורה שבה היינו מטפלים בפניות שירות או עושים תהליכי מחירה. המהפכה התחילה כשבעצם המערכת, שוב, הרבה מזה, כמו שאמרתי, בזכות זה שהיא הופכת להיות חכמה, גורמת לזה שתהליכים התנהלו בצורה אחרת ממה שהיינו רגילים. אם אני סתם אקח דוגמאות שקופצות לי לראש, מהפכה זה למשל, שאם עד לפני כמה שנים בקופת חולים, כל פעם שהיה צריך להחליט אם מישהו זכאי לעשות איזשהו ניתוח אפאפיים, בסדר? Mm-hmm. אז הרופא משפחה ידע שהוא צריך לצלם את המטופל ולשלוח את זה לאיזה מישהו, שהוא הגורו לענייני ניתוח אפאפיים, בסדר? כל אחד והגורו בתחום שלו. בדיוק, והוא היה מסתכל על התמונה, אין לי מושג לפי מה הוא היה מחליט, אבל בסוף הוא היה אומר, אם אפשר או אי אפשר. Mm-hmm. היום אני יכול לקחת את כל העשרות אלפי החלטות שהוא כבר קיבל, יש לי תמונות ויש לי החלטה, ואני אפילו לא יודע אם הוא החליט כי הבן אדם פוזל, כי יש לו גבות גבוהות, כי אין לי מושג לפי מה מחליטים מתי אפשר או אפשר לעשות את זה, אבל אני היום יכול להכיל את כל המידע הזה למודל של בינה מלאכותית, שינתח את זה והוא לבד יבין מתי כן, מתי לא, והוא גם ידע להגיד באיזה סיכוי התשובה שנעביר את זה לרופא הגורו, באיזה סיכוי יגיד כן. אז אני יכול לבנות תהליך שכל עוד הוודאות שלי זה, לא יודע מה, 99.5% שהתשובה היא נכונה, בוא לא נעביר את זה בכלל לרופא, אז אני יכול שהרופא משפחה יקבל אוטומטית כבר את התשובה, הוא ילחץ על כפתור ויקבל אישור אוטומטית, ופתאום אני לא צריך את הגורו הזה, אלא רק למקרים מיוחדים. אז לקחתי תהליך שהיה ידני, מסורבל, לשלוח צילומים, חכות לתשובה, רק אחרי שבוע הוא היה רואה את זה, ופתאום תוך דקות יש לי תשובה, ועוד פעם זה סתם דוגמה אחת מעולם הרפואה, אבל בעצם זה נוגע בכל עולם ה-CRM, כי בסוף מערכת CRM, היופי שלה זה שזה מערכת תהליכית, זה לנהל תהליכים, הזכרת קודם תהליכי שירות, תהליכי מחירות, תהליכי שיווק, יש עוד, כל תהליך שאני רוצה לנהל, זה המערכת, זה פלטפורמה לניהול תהליכים. אז בעצם עם השינויים שקורים עכשיו, אני יכול להתחיל לחשוב אחרת על התהליכים, ולהגיד, עד היום עשינו את זה ככה, אבל ממחר אני אעשה את זה אחרת. אפילו, את יודעת מה, אם ניקח את הדוגמה הפנימית שלנו, בתוך חברת אלעד, כל פעם שהייתי עושה נסיעה, הייתי צריך להביא את הקבלה, הייתי כותב, זוכר לכתוב על חתיכת נייר עבור מה זה, כדי שזה ידווח כמו שצריך, הייתי צריך להיכנס, להקליד את הפרטים שלה, את הסכום, את התאריך ועל מה זה, ואחר כך הייתם מחזירים לי את הכסף, והיום אנחנו פותחים אפליקציה, ישר איך שקיבלתי את הקבלה, אני מצלם אותה, ואני אפילו לא צריך להקליד כלום, כי המערכת לבד מחלצת את כל המידע, שיגרתי את זה, צד שני לא צריך לאשר את זה, כי עוד פעם, ברגע שהמידע חולץ והוא מובן כהלכה, אז ישר אפשר להזין את זה למערכת של הנהלת חשבונות, ואני אוטומטית אקבל את הזיכוי הזה. אז עוד פעם, תהליך שהיה מאוד מסורבל ולהביא נערות, ובצד השני מאלה שאני הבאתי כמעט כל יום איזה פגישה קבלה כזאת על חניות, אבל בסוף הבאתי 30 קבלות כאלה בחודש, ומישהו בצד השני התחיל להסתכל על הקבלות ולהסתכל על המספרים, לראות שזה אותו דבר, ופתאום כל זה נהיה מיותר. מה שקורה בשנים האחרונות זה מין, לא יודע, אני קורא לזה לפעמים מין היפר-אוטומציה, זאת אומרת, זה לא רק לעשות דברים בצורה יותר אוטומטית, אלא זה תפס תאוצה מאוד משמעותית, ואפשר לעשות דברים עוד יותר בצורה אוטומטית, בזכות היכולות בעיקר של בינה מלאכותית, של היכולת של המחשב להבין דברים שעד לא מזמן חשבנו שתמיד הסבירו לנו בהתחלה, שיש דברים שרק בן אדם יוכל לעשות, כי בסוף הוא בן אדם תבוני כאילו, והוא מסוגל להבין דברים שמחשב לא הבין. היום מחשב, אני יכול לתת לו בדיחה ולשאול מה מצחיק בבדיחה, והוא ידע להסביר לי את הפאנצ'ליין, למה זה מצחיק, כי זה לא הגיוני הסיטואציה, או לא משנה מה. יש לו יכולת, יש לו יכולת להבין כמו בן אדם ואף יותר.
רגע, אני חוזרת לעולם הזה של הקשרי לקוחות, כדי לראות אם הבנתי. אז בעצם, אם פעם כל המערכות קשרי לקוחות, זה בעצם אנחנו היינו מכניסים שם את הנתונים באופן אקטיבי, המוקדנים, היו כל הזמן מזינים את כל הנתונים, כדי שבפעם הבאה שהלקוח בעצם יתקשר, אז יהיה לי את המידע אליו. אז היום בעצם המערכת כבר עובדת בשבילי, כאילו בשביל הנציגים.
אנחנו בראשיתה של המהפכה, קודם כל חשוב לי להגיד. אנחנו לא בעיצומה של המהפכה, אולי כשנהיה בעיצומה של המהפכה זה יהיה המצב, שהמערכת פשוט תאזין לנו ברקע, תשמע את השיחה שלנו, ואני אראה את הכל. אגב, זה יכול להיות שקיימות היום, שתוך כדי שיחה זה מתמלל את השיחה, זה מוציא משם תובנות, זה מוציא משם תקציר שיחה, עושה דברים, אבל עדיין זה לא שהיום אני אבוא למוקדים ואין מוקד, כי אין אנשים, כי לא צריך כלום. לא, זה לא המצב, אנחנו רק בראשיתה של המהפכה, אבל אני בהחלט רואה את המגמה והיא ברורה, והכיוון יהיה בדיוק הכיוון הזה, שאנחנו נהיה עסוקים פחות בלשבת ולהקליד בכלל, להשתמש בדבר הזה שקוראים לו מקלדת, שכולנו כל כך רגילים אליו, למקלדת ולאכפר. אני עוד דינוזאור עתיק, כשאני מכיר את הימים לפני Windows, אז אני זוכר שאכבר לא היה דבר כזה שימושי, ואז הגיע משהו ממשק משתמש הוא גרפי, אז כולנו, זהו, זה מבחינתנו העולם שלנו, מקלדת ועכבר, אבל זה לא העולם, זה לא העולם שיהיה רק עוד כמה שנים טובות, כי אנחנו רואים שהמחשב, אני יכול כבר לדבר איתו והוא מבין אותי, או להתכתב איתו, לא משנה, להתכתב, לדבר זה די אותו דבר, זה לתרגם מטקסט לדיבור, ולנו כאנשים הרבה יותר נוח לדבר, אני משוכנע בזה שתוך כמה שנים, אנחנו נתחיל לדבר עם כל דבר, עם האוטו שלנו, בשביל שהוא יעלה את הטמפרטורה, במקום לחפש תוך כדי נהיגה עם האצבע איפה ללחוץ.
כאילו פשוט אנחנו נצטרך לדבר למערכות, והם
אין ספק.
הם גם יוכלו להבין אותנו על סמך הניסיון הקודם, על סמך הדברים הקודמים, החוויית שירות הקודמת שלנו?
כן, כל הרעיון במודלים שהתפתחו של בינה מלאכותית, הרבה מהם בעצם נשענים על זה שיש כל כך הרבה היסטוריה שנאספת. עכשיו, זה לא רק היסטוריה כתובה שאמרנו שאנחנו כל הזמן מזינים מידע, אלא בעצם כבר עכשיו זה יכול להיות היסטוריה אפילו מדיבור, כמו שאמרתי, כי אפשר להבין מה דיברנו, וזה הופך להיות למידע בר חיפוש שאפשר לשמור אותו איפשהו. כל ההיסטוריה הזאת היא נאגרת, וככל שיש יותר היסטוריה, היום יש מודלים שמסוגלים על סמך ההיסטוריה ללמוד ולהיות יותר ויותר חכמים. סתם אם אני אתן דוגמה מהירה
בדיוק,
על איזשהו...
בדיוק, כמו שרציתי דוגמה, הכי קל להבין בדוגמה.
כן, בדיוק, בדיוק. אז הנה, אז דוגמה יפה שלא מזמן הראינו ללקוח וממש זה שומט לסטות לראות את היכולת,
כן.
עד כמה המחשבים נהיים חכמים. אני לא רוצה להגיד חכמים כמונו, אלא אני כבר צריך להגיד עוד רגע חכמים מאיתנו, צריך להשלים עם זה שאנחנו... אולי היצורים הכי חכמים על כדור הארץ, אבל בטח לא הדברים הכי חכמים על כדור הארץ מאוד בקרוב. אז הראינו דוגמה לבוט שמסייע למזכירה רפואית לתאם פגישה, ובכוונה רציתי להקשות עליו, כאילו, בסדר, בהנחיות הוא קיבל, אתה בוט, אתה צריך לסייע, אלה הכללים לפי מה אתה מחליט, וזהו, מאותו רגע אני מדבר איתו בשיח חופשי.
Okay.
ואמרתי לו, אוקיי, יש פה ילדה שצריכה תור, ומכיוון שזה ילדה, הוא ידע שזה רופא, מתמחות ילדים, כי זה רשום לו בהנחיות, וניהלתי איתו שיח. ואז התחלתי להקשות עליו, אמרתי לו, היא בגיל הזה, לא היא בגיל הזה, ואז אמרתי לו, רגע, היא בעצם חגגה בת מצווה לפני שנה.
מתחכן.
והוא בלי...
וזה
כן,
דוגמה
והוא...
של חיה בדיוק. שעשית עם המערכת עם ה... כן.
כן, כן, כן. והוא מה שנקרא בלי למצמץ, אם כבר אנחנו עושים האנשה על המחשב.
עלה עליך, ניסית להכשיל כן. אותו קריצה קריצה.
כן, כן, אז הוא אמר, אוקיי, אז אם היא בת 13, עכשיו אני לא רשמתי לו בהנחיות שבת מצווה זה בגיל 12, או אמרתי לו, אני רק יכול אחרי הצהריים. זאת אומרת, יש לו ידע מהעולם הכללי, בסדר? אז הוא יודע מה זה אחרי הצהריים, כשאמרתי לו שאני רוצה תור אחרי הצהריים, ואם אמרתי לו שהיה לבת מצווה לפני שנה, אז הוא הבין את הגיל שלה. עכשיו, זה לא רק להבין את הידע הכללי, זה להיות מסוגל בכלל להבין מה אמרתי לו, ולעשות את ההקשרים, ולהוסיף עוד שנה, ולהגיד שזה 13, וכשאמרתי, היא חגגה להבין שזה אותו בן אדם שדיברתי אליו בתחילת השיחה, זאת אומרת, הבוט עכשיו... מסוגל להבין ברמה גבוהה, כמו בן אדם מבוגר לצורך העניין, שיח חופשי, וזה מהפכה שהיא פשוט מדהימה, והיא רק מתחילה עכשיו, כי לך יצא כבר לדבר עם בוט כזה בשיח חופשי? אני מניח שלא. זאת אומרת, הדברים האלה עוד לא, אנחנו עדיין בעולם הזה שאנחנו מתקשרים או טלפונית למוקד, או אם יש לנו איזשהו צ'אט, וואטסאפ, שכולם אומרים, הנה, אתה יכול לפנות
נכון,
לנו וואטסאפ.
נכון, אבל
זו
חוויה מאוד
אז עונה לי,
לא
כן,
אנושית.
עונה לי בוט של לזה לחץ אחד, לזה לחץ שתיים, או תבחר מתוך שלוש אופציות, הוא נכון. לא באמת מדבר איתי ומבין אותי.
עד היום זו חוויה יחסית מתסכלת, כי אם אתה שואל אותו משהו שהוא סנטימטר ליד, כמו שאמרת, שאתה משתמש במילים שהם אין להם חד ערכיות, כמו בת מצווה, או כמו אחר הצהריים, או כמו סוכות שעבר, אז כאילו פתאום
כן.
הבוט הרגיל
לא, לא יודע. אנחנו עוד פעם, אם אנחנו שוב נזכרים בהאם אני עובד בשביל המכונה, או המכונה עובדת בשבילי, כן. אז גם המעבר הזה לאיזה יופי אפשר לפנות למוקד בוואטסאפ, הוא מעבר מצד אחד מבורך, כולם סמכו, כי זה יותר נוח, כי מתי שענו לי אני אראה ישר אצלי בטלפון, אני לא צריך לחכות על הקו,
כן.
אבל עדיין חינכו אותנו לאיך לדבר דרך הוואטסאפ, זאת אומרת, רק תכתוב ככה, רק תענה ככה, זאת אומרת, הובילו אותנו באיזשהו נתיב, זה לא שיח חופשי. הטכנולוגיה כבר פה, אבל אנחנו עוד בקושי רואים את החברות שמאמצות את זה, ממש רק מה שנקרא האמיצים הראשונים, פורצי הדרך עושים את זה, אבל אני משוכנע שאם ננהל בדיוק את אותו פודקאסט עוד שנתיים, שלוש, זה יהיה בכל מקום.
אז מה שאתה אומר בעצם, אם אנחנו נצמדים לדוגמה שנתת של מזכירה רפואית, אז בעצם הבוט הוא כמו עוזר צמוד שלה, שפח, הוא פותח את כל התורים, הוא יכול להיכנס לכל המרפאות, לראות מה פנוי, לדעת גילאים, זמנים, כאילו להתאים את הדבר עצמו, מה שהיה לוקח לה הרבה זמן לעשות.
נכון, היופי בכל היכולות האלה של הבנת שפה פלוס החיבור הזה לכל הידע הרב שיושב מאחורה, זה שנניח אנחנו כחברה שמאוד חזקים בתחום הדיגיטלי ועוזרים ללקוחות שלנו לבנות אתרים מעוצבים ויפים שהלקוחות שלהם יוכלו להיכנס ולראות וכל זה, עוד רגע, למה אני צריך להיכנס לאתר ולהתחיל לחפש את זה בתוך דפים? אני פשוט צריך להגיד מה אני רוצה, והופ, קיבלתי את התשובה. היופי של בוטים כאלה שאני משוכנע שיגיעו, זה ש... פשוט אני לא צריך לרוץ אחרי המידע, אלא זה מביא לי את זה את המידע. אז בדוגמה הזאת שנתנו, זה באמת מביא את המידע למזכירה הרפואית, כי כמו שאמרת, הוא כאילו מסייע, הוא יושב כן. בצד, ובמקום שיתחפש מה הנהלים, בספר הנהלים, במסמכי וורד, לא יודע, איפה שהיא לא שומרת את זה, הוא בעצם מביא לה את התשובות כבר מוכנות, אבל באותה מידה זה יכול להיות בכל מקום, זאת אומרת, אני יכול גם לשים את הבוט הזה באתר, ובמקום שמישהו יתעסק בלחפש איפה באתר אני מוצא, מה הזכויות שלי בתחום X או Y או Z, שרשום לי איפשהו באחד מהדפים, אם אני אלמד טוב את כל המפה של האתר, כן, אני אמצא כן. את זה איפשהו, אבל למה שאני לא אדבר עם הבוט, וישר הוא ייתן לי את התשובה, ובסדר, הוא גם יכול להגיד לי לינק למקור, אז אני אלחץ על זה, וזה יביא אותי לדף אם אני מאוד רוצה, כדי לראות על סמך איזה מידע הוא נשען, אבל בעצם המון מזה, עוד פעם, אני חוזר גם מה שאמרתי עם המקלדות, יחזור להיות שהכי נוח לנו, פשוט, בוא נדבר, נדבר עם הבוט, ונקבל תשובות.
זאת אומרת שלדעתך בעצם כל הדרך שאנחנו צורכים את הקשר שלנו עם המחשב בעצם, הוא בכלל לא יהיה טקסטואלי, הוא יהיה כזה אינטואיטיבי כמו שאתה ואני מדברים עכשיו.
אני לא חושב שזה לגמרי יוחלף, כי העין שלנו נמשכת לויזואליזציה, אז ברור שיהיו אתרים והם יהיו גרפיים והם יהיו יפים, אבל במקומות שהיום אני מתקשה בתוך אתר להגיע למידע, בסדר? זה לא על הדף הראשי, זה איפשהו בפנים ולחפש וזה, יהיה לי יותר נוח לפתוח בשיח. עכשיו שוב, זה יכול להיות בצ'אט, כי יהיה לי בוית ואני אכתוב, אבל אני חושב שמאוד מהר, ובטח כשאנחנו דרך הטלפון, אם יהיה לי לחץ פה, ואני מתחיל לדבר עם האתר, אין ספק. ואני פשוט אגיד לו, אני מחפש מידע כזה וכזה, ותן לי ישר את התשובה, ויביא, קצת מזכיר את גוגל האמת, כשאת מחפשת בגוגל, הוא לא מביא אותך ישר לדף שאת מחפשת, אלא הוא כבר מביא לך את מה שחיפשת כתשובה, ואת רואה את זה, ומשם את יכולה להיכנס לדף הרלוונטי. אני חושב שזה יהיה אותו דבר. אני אוכל לדבר עם האתרים, קבל את התשובות, ומעניין אותי לצלול על הפנימה.
אז איך זה הולך לשנות בעצם את העולם שלנו כצרכנים, את כל העולם של המחירות? זאת אומרת, נתת דוגמה כזאת יותר שישירות לקוחות. מעניין אותי איך זה ישפיע על עולם המחירות.
תראי, גם בעולם המחירות, השילוב של בינה מלאכותית עושה מהפכה ביכולת שלנו. בסוף המטרה שלנו זה להצליח למכור כמה שיותר. אז גם בעולם המחירות, כולם חושבים שהם הכי חכמים ויודעים לעשות הכל לבד, אבל ברגע שיש איזשהו משהו מסייע שנשען על היסטוריה ויודע להביא תובנות מבוססות ולתת המלצות נכונות, אז ברור שאני אראה תוצאות יותר טובות במחירה, ומעבר לזה זה מדיד. איפה, מתי שאיזשהו מסייע שכזה עזר לי והביא לי המלצות נכונות וכל מיני כאלה דברים, לאיזה תוצאות הגעתי, ולעומת זאת לאיזה תוצאות הגעתי בלעדיו. אז זאת אומרת, אפשר מאוד בקלות להוכיח את ההצלחה של הדברים האלה. אם אני אקח את זה, סתם דוגמה שקופצת לי לראש, עוד פעם, מה אנחנו עושים לעומת האם עושים את זה בשבילנו, אז גם בעולם השיווק, שזה בעצם העולם המקדים למחירות, לייצר את ההתעניינות, לייצר את הלידים, שאחר כך יש מחירות יוכל להציע משהו, אז ישבו תמיד אנשי שיווק על כל המידע, ומה הם עשו? סגמנטים, סגמנטציה. כן. כאילו חתכו פלח למי אני רוצה לפנות, ומה אני רוצה לספר לו, איזה דיבור אני רוצה להוציא לו. ולכאורה יושב במוח של אותו איש שיווק, למי כדאי לפנות.
כן. עד היום הוא עשה את זה על סמך תבניות, גיל.
כן, אבל תבניות שיושבות לו בראש, שהוא ג'נדר, חושב כן. שהכי נכון לפנות לגיל 20 עד 30, למה? כי הם כנראה הכי ירצו את הדבר הזה. למה? כי ככה הוא חושב. עכשיו, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק.
כן.
אבל היום מודל של בינה מלאכותית יכול להסתכל ולתת לו עדיין לעשות את העבודה שלו, אבל אז הוא מוצא איזה מישהו שהוא בן 19, ולמרות שהוא לא נכנס לתוך הקריטריונים של הסגמנט, לפי המודל של הבינה המלאכותית, יש סיכוי רב שגם הוא יתעניין במה שאני מציע לו במסגרת אותו קמפיין, והוא יכניס אותו אוטומטית פנימה, ואני אוכל למדוד אפילו את רמת ההצלחה, כמה מאלה הביאו למחירה, ולראות את ההצלחה שלי בזה, שעוד פעם, במקרה הזה נתתי דוגמה של הקדם מחירה, בסדר? אבל איך דבר שהייתי עושה ידנית ועל סמך תובנות שיושבות לי בראש, שאולי הן נכונות, אולי הן לא נכונות, הנה המחשב יכול לסייע לי, ועוד פעם, יש המון דוגמאות כאלה לאיך הוא יכול לסייע לכל אורך התהליך. אם הזכרתי בשיווק, אז אוקיי, אז הוא עזר לי בלייצר את הסגמנט, בכלל בלבנות אותו, אני יכול להגיד במילים, אני צריך סגמנט כזה וכזה, ולא לשבת ולחשוב איך אני חותך את כל החיתוכים המתאימים, אלא הוא יעשה את זה עבורי, וכמובן בסוף אני רוצה לדבר משהו, אז אני במקום, פעם הייתי צריך לשבת, לחשוב על התכנים, מה יהיה בניוזלטר, איזה כתבה תהיה, עכשיו אני יכול בכמה מילים להגיד את, ברמת בולטים מה אני רוצה, והמחשב כבר ייתן לי, בטח כולם ראו את זה, עם צ'אט GPT, איזה יופי זה עובד, כן? זה אותו קונספט. המחשב כבר ייתן לי, הנה מה שיהיה צריך להיות כתוב, ואני יכול להסתכל על זה ולהגיד, נחמד, אבל בוא תעשה את זה עם טון יותר מצחיק, או יותר פורמלי, או תעשה את זה קצת יותר ארוך, או יותר קצר, והי הופ, הוא נותן לי המלצה חדשה, זאת אומרת, משהו שפעם הייתי יושב ועובד, והייתי צריך להיות נורא קריאטיבי, עכשיו אני צריך להגיד לו בגדול מה אני רוצה, ולהגיע לאותם תוצרים הרבה יותר מהר, בעזרת המחשב שעושה את זה.
אז זה הולך להשפיע עלינו משמעותית בעולמות האלה של הלקוחות. בשיווק, במחירות, בשירות, זה כאילו משפיע עלינו לאורך כל הסייקל הזה.
אני חושב שאנשים עוד לא הבינו כמה הם מושפעים אפילו ביומיום שלהם. זאת אומרת, ברור שבמערכות CRM, כמו שאמרתי, זה עושה הרבה יותר אוטומציה ומשפר את התהליכים ונותן איכות, כאילו תוצר יותר איכותי, יותר הצלחה עם משהו מדיד בכל מיני דברים שזה עושה, אבל בסוף זה, כשאת אומרת אם אנשים ישימו לב או לא ישימו לב, אנחנו כבר מוקפים בזה, זה קורה כל הזמן. נניח אפילו כשהתכתבנו לפני זה בוואטסאפ ורשמתי קריצה, לא יודע אם מישהו שם לב לזה,
קריצה,
זה
קריצה.
ממליץ לי על אייקון של, כן, תרשמי בוואטסאפ, היי, ראה קריצה. תראי שיופיע לך כזה אייקון של הסמיילי, האימוג'י הזה, הקורץ. זאת אומרת, הוא מבין שאמרתי קורץ או קריצה, אז גם בחיי היומיום שלנו, פתאום אני מקבל המלצות כאלה, או באוטלוק, אני רושם לך, היי, הנה הקובץ שביקשת ממני, ואני לוחץ סנד, המערכת עוצרת ואומרת, רגע, אמרת שאתה שולח לקובץ, אבל לא צירפת קובץ, אתה בטוח שאתה רוצה לשלוח את זה? אז אנשים לפעמים לא שמים לב לזה, שאיזה פיצ'ר נחמד שפתאום עצר אותם והציע להם משהו זה, זה בעצם בינה מלאכותית שנמצאת, והיא נמצאת בכל דבר. אנחנו מרגישים את זה ביום יום שלנו, בכל מקום, ואנחנו נרגיש את זה יותר ויותר.
וואו, מדהים. אז אני רוצה ככה לשאול אותך לסיום, כי אני בהלם שרק התחלתי לדבר איתך ועברו כבר יותר מ-20 דקות, בתור אחד שהיית מעורב בפרויקטים הכי גדולים, עם המוקדי שירות הכי גדולים בארץ, איזה עצה או מה אתה ככה יכול להגיד להם, שיקח אותם במהפכה הזאת, ברבולוציה הזאת, קדימה?
בדיוק נגעת בנקודה, דווקא הייתי מעורב גם בפרויקטים קטנים, אבל גם בפרויקטי ענק. ואני חושב, אם הייתי צריך על גרף לצייר את זה, ככל שהחברה זה פרויקט יותר גדול ויותר משמעותי, דווקא, לא יודע אם לקרוא לזה האומץ, אבל כאילו היכולת לשלב דברים מודרניים ולקפוץ קדימה ולהסתער, לא סתם אנחנו אומת הסטארט-אפ, כי הסטארט-אפים הם קטנים ורצים מהר, אז דווקא בארגוני הענק הם לא ממהרים לאמץ טכנולוגיה, ואני חושב שפה יש הזדמנות עצומה, עצומה, למי שקצת יותר אמיץ, וזה לא צריך הרבה אומץ, פשוט צריך לעשות איזה ניסיון. בואו נראה, תראה לי את זה עובד, ובואו נאמץ את זה. בואו נעשה איזה ניסיון בצד, נראה שזה בסדר, ובואו נתקדם. ההמלצה שלי זה שפשוט לא להישאר מאחור, להבין שעומדים להיות שינויים טקטונים, והראשונים שקופצים על זה, זה אלה שירוצו עם זה קדימה, ומי שימצמץ, אני תמיד נזכר באנציקלופדיה אנקרטה, שהייתה קיימת 200 שנה, ואז באה אינטרנט, ועסק של 200 שנה נמחק, כי יש לי ויקיפדיה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד מה שהיה אתמול, זה מה שהיום, ומה שיהיה מחר, צריך להבין שהעולם משתנה בקצב משוגע, ופשוט לאמץ, בין אם אוהבים את זה ובין אם פוחדים מזה, צריך להבין שזה כאן ופשוט לאמץ את הטכנולוגיות האלה.
מדהים, אז זה אחלה טיפ קודם כל. כל אחד צריך חבר טכנולוגי אחד כמוך, וגם ה-AI הוא פה קצת חבר שלנו, ועוזר לנו באמת לתת שירות הרבה 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 יותר טוב ללקוחות שלנו, אז ממש מדהים. וואו, שי, תודה רבה רבה, איזה כיף היה.
בכיף, נהניתי.
איך היה לך? נהנית? איך המזג אוויר בגרמניה?
עכשיו מזג אוויר מעולה, יש פה איזה 5 מעלות בחוץ, נעים, כל בסדר.
ואנחנו מקטרים. אז קודם כל, תודה רבה, שככה הכנסת אותנו לראות ככה את הדברים מהעיניים שלך, על איך בעצם כל הקשר של חברות עם הלקוחות שלהם, ואיך כל העולם הזה יושפע מהמהפכה המשוגעת הזאת של ה-AI. תודה לך, שי.
שמחתי מאוד, בשמחה רבה.
ביי, להתראות.
טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד. הפודקאסטים של 103 FM.